שלום לכולם, אנחנו בסוכות, ו אחד הנושאים החשובים של להבין את מה זה סוכות, אפשר למצוא את זה בכמה מקומות, אבל יש, נתחיל עם שאלה מאוד, או יותר שאלה לעניין מוזר. בשבת של חול המועד סוכות לא קוראים את פרשת השבוע. תמיד בחג שבת של חול המועד לא קוראים את פרשת השבוע, קוראים משהו אחר. בשבת חול המועד סוכות קוראים חלק של פרשה שממש נראה לא מתאים, כי סוכות זה חג שמח. ממש איפה שיש ציווי בתורה לשמוח, זה חג הסוכות. ושמחת בחגיך והיית אך שמח, כל מי לא מכיר את זה. ופתאום בשבת חול המועד סוכות מה קוראים? קוראים מסיפור העגל, מעשה העגל. מה הקשר? זה משהו שלא מדברים עליו בכלל. בן אדם שמח לא מדבר על מעשה העגל. מדבר על מעשה העגל זה דברים של נראה לכאורה כל כך לא קשור, כל כך לא קשור. מה להכניס פה את העניין של מעשה העגל? וההפטרה עוד יותר גרוע, גוג ומגוג בתוך כל הסיפור הזה של סוכות, של חג שמח, ושבים בסוכה ומקושט ומבקרים זה את זה וכן הלאה, יוצאים ואנשים אמורים להיות שמחים, למה להכניס כזה סיפור? כשלומדים את המוסר ההשכל של זה, מבינים את הסוד של שמחה. מבינים את הסוד של שמחה. כי דרך אגב, מי שיודע, בעולם המערבי, ברוב המדינות, מחקר של משרד הבריאות אומר שהסכנה הגדולה ביותר, המחלה המסוכנת ביותר לעתיד, היא בדיוק, עצב ודיכאון. יותר מסוכן, יותר מסוכן מכל יתר המחלות ביחד. כן, אנשים, זה מתחיל את הכל, שבן אדם בדיכאון הוא כבר מביא עוד מחלות. הוא מביא עוד מחלות, אבל הדיכאון, ופה יש את השמחה. ומה הסוד של השמחה אם כך? אז בוא נראה, אחד מהמקובלים חסידים של המאה ה-19, רבי שלמה מירדומס, כתב ספר שנקרא תפארת שלמה. קוראים לו תפארת שלמה. הוא כתב כך: הקטע שקוראים בשבת המועד הוא לא כל הסיפור של חטא העגל, אלא חלק מהסיפור. והסיפור הזה, החלק שאותו קוראים, זה הסיפור של מיד אחרי החטא. מה קורה מיד אחרי החטא? עכשיו היינו מבינים, קרה חטא העגל. מתי קרה חטא העגל? לא סתם. הוא קרה של השיאים. עם ישראל מגיע לשיא השיאים במעמד הר סיני. שני לוחות הברית. זה מעמד עצום. לפי ספר הזוהר, כבר הגענו למצב של כל הסבל של המין האנושי הגיע לסיומו. היו צריכים בני ישראל להמתין 40 יום. משה בא וירד מהר סיני עם שני לוחות הברית, ושני הלוחות הברית האלה, אומר המדרש, הם היו קסומים. אפשר היה לקרוא אותו דבר משני הצדים. וכאשר הוא רואה שהעם, במקום לחכות לשלוחות הברית האלה, לחיים שבהם אין כאב ואין סבל ואין מחלות ואין מוות ואין פחד ואין חרדות, במקום זה הם עסוקים בעגל, משה שובר את הלוחות. אז יש כאלה שאומרים שמשה שבר את הלוחות מכעס. אז הוא מסביר שזה לא בדיוק נכון. הוא שובר את הלוחות, נכון, בכוונה, כי הוא ידע שהלוחות האלה הם לא שימושיים יותר, כי הלוחות האלה היו מיועדים לעולם שבו אין יותר שנאה, אין יותר כעס, אין יותר פחד. ולכן אומר הזוהר, אפשר היה לקרוא משני הצדים אותו דבר. כשהגיעים לעולם שבו האדם יתגבר על הכעס ועל הפחד ועל השנאה, אז פי וליבו שווים. ולכן אפשר לקרוא משני הצדים אותו דבר. אבל ברגע שיש מצב חדש, שבו אנשים משקרים, ומה שבלב זה לא מה שבפה, לפעמים עדיף ככה, לפעמים לא, עדיף לא להגיד את מה שאתה חושב, ממש לא, זה לא במקום. עדיף היה לוחות אחרים, הוא היה צריך לעלות עוד פעם, 40 יום ו-40 לילה, ולהביא לוחות אחרים ששם אי אפשר לקרוא אותו דבר משני הצדדים, כי זה עולם אחר. וזה לוחות אחרים, זה לוחות שעדו לרפא את השבר. והלוחות הראשונים לא יכולו לרפא את השבר. הם נועדו לעולם שבו אין שבר, השבר כבר נרפא. ואז אנחנו היינו מתארים לעצמנו שאחרי שבר כל כך נורא, אם יהיה דיאלוג בין משה לבין הבורא, הדיאלוג יהיה בצורה של אוי אנחנו מצטערים, אשמה וכן הלאה וכן הלאה, כי זה מה שבהתניה התרבותית שלנו זה מה שמתבקש. נתתי לכם כל טוב שבעולם ועשיתם חטא העגל, נכון? מה, אחרי כזה דבר, איך אתה מתנהג? אתה מרגיש אשמה, זה מה שיש לך להרגיש. אבל זה לא התגובה של משה. התגובה של משה היא שונה לחלוטין. זה אחד הדברים שצריך ללמוד, כי ללמוד את זה, זה ללמוד את הסוד של, הסוד האמיתי של הצלחה. הוא אומר כך, ראה, זה מה שכתוב בתורה, פרשת כי תשא, של הקריאה של שבת חול המועד. ראה, אתה אומר אליי, משה אומר לבורא, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, תעלה את העם הזה למדרגות של הבנה, של תפיסה, של אהבה, של אחדות. ואתה לא דעתני את דרכיך. ואז משה ממשיך, ויומר, הראני נא כבודך. אתם מבינים את ה... זה לגמרי לא מתאים להיגיון שלנו. אם ילד שלך פגע, פגם, פישל בצורה כל כך טוטלית, אתה לא בא ואומר לבורא, עכשיו תראה לי את הסודות הכי גדולים שלך. נכון? זה, אנשים לא עושים את זה. מה משה עושה? ההפך. הוא בא לבורא ואומר, אתה רוצה, הנה, תראה מה יש פה. הם נפלו, אבל נפלו בגדול. איך אתה רוצה שאני ארים אותם ממה שיש לי? לא מספיק. תן לי כלים יותר חזקים. וממשיך בספר שלמה כך. העניין הוא, כי הוא שואל, צריך להתבונן, מה העניין הבקשה הזו לכאן? זה מתאים, בקשה כזאת, הרי נינה כבודך, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, לא בשפל הכי גדול, ככה זה נראה. ואצל רובנו זה כך, אנחנו חושבים שהזמן לבוא ולבקש את הכי גדול, שאנחנו חושבים שמגיע לנו, שזה מגיע לנו בתור פרס, עשיתי ועשיתי ועכשיו מגיע לי. שאנחנו במצב של כישלון וטעות, אנחנו מתכנסים לנו בפינה, באשמה, ומתכווצים. מה עושה משה כאן? הוא פותח, הוא מתרווח, הוא מתמתח, הוא הולך מעבר לגבול. דווקא, שזה ממש הפוך על הפוך. זה להבין מי זה משה. עכשיו, כדי להבין יותר לעומק, בוא נשמע את ההמשך. העניין הוא, כי זהו דרך הצדיקים. לבלתי לבקש גדולה לעצמם, רק מה ששייך לטובת כלל כל ישראל. אוקיי? הוא מביא דוגמה. כי הוקשה הדבר ליתרו על משה, מי שמכיר את הסיפור התורה, מגיע יתרו לבקר את משה. רואה את משה יושב על כיסאו, וכל העם עומדים עליו כל היום מהבוקר עד הערב, לשאול אותו שאלות, עצות, בקשות, שיפתור להם בעיות. אומר לו יתרו, תגיד לי, אתה נורמלי? נבול טיבול, זה המילים שהוא משתמש, נבול טיבול. איך אתה יכול לפתור את הבעיות של כולם? אתה, אומר התפארת שלמה, אתה צריך לשבת באוהל מועד, ולהתחבר לעולמות עליונים, לשכינה, ולתובנות גדולות, גבוהות, להיות במצב מדיטטיבי כל היום, לדבר עם הבורא, תן למישהו אחר שיתעסק עם הדברים האלה. מה עונה לו משה? משה אומר, כי יהיה להם דבר, בא אליי. אם נסתכל טוב שוב על הפסוק, מבחינת, כי יהיה להם דבר, אם יהיה לעם איזשהו דבר, איזושהי בעיה, בא אליי. אחרית זה בעיה. המשפט הזה אינו שום היגיון תחבירי. צריך להיות כי תהיה להם דבר, יבואו אליי, נכון? אוקיי? אוקיי, יהיה דבר, בא אליי. אבל מה זה כי יהיה להם דבר, בא אליי? אומר כך. רוצה לומר, על ידי דבריהם ועסקיהם, בא אליי השם יתברך לדבר עמי. כלומר, ההלכה הבסיסית, וזה תמיד צריך לזכור, אפילו בן אדם לומד 20, 30, 50, 70 שנה קבלה, אם הוא שוכח את העיקרון הזה, הוא לא יודע קבלה. הוא לא יודע את הסוד של החיים. הבורא הוא אינסופי ומושלם, ולכן הוא ברא אותנו אינסופיים ומושלמים. מה הבעיה? שאתה מושלם, ואתה מוצלח, ואתה יכול, ואין שום דבר לתקן ואף אחד לא צריך אותך? מה אתה מרגיש באותו רגע? אתה לא צריך אף אחד, ואתה גם מרגיש לא במקום. מתי, אם מישהו יש לו את הצורך ואת הרצון לחלק ולהשפיע ולברוא, הוא צריך מה? משהו שבור שיוכל לחבר, משהו מר שיוכל להמתיק, איזשהו חושך שיוכל להגיד יהי אור. משום כך בראנו אנחנו את החושך, קוראים לזה הצמצום. צמצמנו את האור של הבורא ואמרנו לו, אל תבוא עד שאנחנו לא ניתן לך את ההזדמנות. כלומר, אנחנו רוצים את החושך שלנו, אנחנו רוצים את העולם שלנו שבו אנחנו נוכל להרגיש שעשינו את זה לבד. וכך התחילה הבריאה. כל הבריאה עומדת על הנקודה הזאת בלבד. מה זה אומר? זה אומר קודם כל שאם מישהו לא מבין את זה, מבין אף פעם שום דבר בבריאה. זה אומר שהאדם יכול להגיע לשלמות ומילוי אך ורק כאשר הוא לוקח משהו שבור ומדביק אותו בעצמו. בעיקר שזה הלב שלו. שהוא לוקח חושך ומאיר אותו בעצמו. משה קטן קיבל למסיבת יום הולדת כאלה איזה משחק שזוהר, הוא בא הביתה ישר, הוא נכנס לתוך הארון, סוגר את הדלת לעשות חושך כדי שיוכל להאיר אותו בעצמו. שאנחנו לפעמים מייצרים את החושך כדי שנוכל להאיר אותו בעצמנו. זה עיקרון עצום. לעומת זה, אם ניסית להאיר למישהו את החושך בעצמכם, בעיה. נכון? ניסיתם פעם לעשות מישהו שמח? זה מצליח אולי לזמן קצר. אבל לאורך זמן, אי אפשר לעשות מישהו שמח, אלא רק אם הוא בורא את זה בעצמו. עיקרון מדהים. אבל זה כל הבסיס, כל דבר בחיים. הצלחה זה רק שאדם בורא אותה מעצמו. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר, זה הדבר הבא, שכאשר אנחנו באים ממקום של אני רוצה, באותו רגע שאני רוצה, באותו רגע אני מתרחק מהאור של הבריאה. כי אני רוצה לעצמי בלבד. מה בראת פה? הבריאה של היקום, אותו צמצום, אותו רגע של הצמצום, נפסל הרצון לקבל, להיות דבריו של הרב השלג, מייסד תנועת הקבלה המודרנית. נפסל הרצון לקבל, להיות כלי לקבל. למה? מכיוון שההחלטה של כל הנשמות הייתה, אני יכול לקבל רק כאשר אני בורא. ומתי אני בורא? כשאני נותן. כשאני מקבל על מנת להשפיע. כשאני רוצה לקבל לעצמי בלבד, האור של הבורא ייכנס. הנשמה לא תיקח אותו. אז אם אנחנו רוצים לשאול את השאלה, למה אנשים היום כל כך בדיכאון? תשובה נורא פשוטה. מה אנשים עושים כל היום? כל היום, החינוך, כל המערכת שסביבנו, סובבת סביב, איך אני יכול רק לקחת כמה שיותר? וכמה שאני אקח יותר לעצמי, כך החושך יהיה יותר גדול. כי כל פעם שאני מתמלא, זה יתרוקן. ואני אתמלא ביותר, זה יתרוקן. כל הכסף והזהב שבעולם, כל הריגושים והעניינים שבעולם, אם זה שכלי, אם זה רגשי, אם זה גירוי מסוג אחר, אם זה מיני, אם זה סמים, אם זה אלכוהול, אם זה כל דבר מסוג שהוא, שאנשים עכשיו במרוץ היסטרי להשיג, מילדות ועד בגרות, כמה שתרצה יותר כך, החור השחור שישאר, יהיה יותר גדול. ולכן, לא פלא, שככל כל התרבויות בכל החברות האנושיות המודרניות, שעוסקות סביב העניין הזה של אני, האינדיבידואליזם הצרוף, כך, ככל שהאינדיבידואליזם הוא יותר צרוף, כך הדיכאון יותר גבוה באותה חברה, באותה מסגרת. כי זה נגד החוקים של היקום. בלתי אפשרי, וזה מה שקורה. אלו הם התוצאות. מה הרפואה לזה? הרפואה לזה, כמו שאמרנו, יודע הצדיק, אם אתה רוצה משהו, אל תבקש לעצמך, תבקש עבור הזולת. ישנו ביטוי שאומר, המתפלל, המבקש על חברו, נענה תחילה. איזה פטנט? אתה רוצה שיהיה לך טוב? תדאג שלמישהו אחר יהיה טוב. איזה אלטרואיזם. מה שאנחנו מבינים מחוכמת הקבלה, שהאגואיזם הכי צרוף, הכי אמיתי, הכי חכם, זה אלטרואיזם. הנתינה לזולת היא האמצעי היחיד להגיע למילוי ולשלמות, לא כי זה אמנה מנומס, לא כי זה יפה, לא כי זה מוסרי, מכיוון שזה החוק של היקום ואין משהו, אין דרך אחרת, מה לעשות? ואנחנו, ומה? בחברה שלנו היום זו תכונה הכי קשה, איך אנחנו יודעים? אנחנו רואים שאנשים קשה להם לחיות ביחד. למה קשה להם לחיות ביחד? להתחתן קוראים לזה. למה? יש עוד מישהו שצריך להתחשב בו. לחלוק איתו. היום שני אנשים מאוהבים, מה שנקרא התאהבות. התאהבות, מי שמכיר טוב את העניין, זה סוג של הפרעה הורמונלית קשה. שמחזיקה הרבה פעמים זה לא תמיד זה מחזיק ככה, עד 18 חודש. הפיכחון קורה, אני תמיד מסביר את זה, זה כמו שני שותפים שנכנסים לעסק מדהים. כל אחד חושב שהשני מביא את הכסף. ברגע שהוא לא הביא את הכסף, זה הופך להיות לקרב חתולים, שני חתולים שקשרו אותם בזנב, והרצח עד השמיים. מדוע? איך עשית לי את זה? מכיוון שאנשים נכנסים לתוך מערכת היחסים, מתוך סוף סוף מצאתי את הפרייר שייתן לי את כל מה שאני רוצה. הבעיה ששניהם ככה. הבעיה ששניהם חושבים ככה, ולכן המסכנות והאומללות, ולכן אנשים יותר ויותר לא יכולים ולא מסוגלים לחיות יחד, מכיוון שזה כאב בעל יתואר. בעל יתואר. ולהביא ילדים לעולם זה עוד יותר גרוע. עוד מישהו שעכשיו צריך להתחשב ברצונות שלו? הרי אני פה כדי לספק את רצונותיי, וכל העולם קיים כדי לספק את רצונותיי, אני שלי. ואחר כך בית אדם מתפלל, למה הוא בדיכאון כל הזמן? הייתה לי פעם תלמידה בפלורידה. בסיום קורס מבוא, נפגשתי עם תלמידים לשאול אם יש להם שאלות, מה קורה כל אחד, איך הוא מיישם את זה בחיים. אם אני מאוד אהבתי את הקורס, דבר אחד, את הנושא הזה שאסור לבן אדם לקחת לעצמו, אני לא מסתדרת עם זה, לא מסכימה עם זה. קוראים לזה בקבלה לחם ביזיון. זה הביזיון שבקבלת מתנת חינם. שום דבר לא בחינם. יגעת או מצאת, תאמין, אין בחינם. כל מה שבחינם, מכירים את העסקים האלה, תקנה יום שלם מחר. זה מאוד ביוקר. אמרתי לה, למה? היא אמרת, תראה, אני הייתי יש את העסקים מאוד מוצלחת, עשיתי המון כסף. היה לעסק של תוספת מכינה לה, פשוט כישרונית, מוצלחת, עבדת השם מהבוקר עד הלילה, סתם, מלא הצליחה מאוד, ואז אמא שלה זכתה בלוטו של פלורידה. עשרות מיליוני דולרים. היא חילקה איתי. כמה יכולה לבזבז? אני חיה בבית מפואר, על מגרש גולף, בריכה, מועדון וכן הלאה. זה נעשה כל היום. טניס, גולף, מועדון, קלפים, טניס, כולי, כל היום. ואין לי בעיה עם זה. לא עובדת. אין לי בעיה עם זה. כמו שאמרנו, לא תמיד זה נכון להגיד, להגיד את האמת בפרצוף של בן אדם. נכון, היא לא, במקרה, אנחנו מדברים על מקרה מסוים, היא החליטה שהיא עכשיו מצ'פרת את עצמה בלבד. ואין הבעיה עם זה. כמו שאמרתי, אי אפשר להגיד לבן אדם את האמת בפנים רוב הזמן, נכון? לא כדאי. יש הלכה נגד זה אפילו. הכל זה פי התוצאות. אם אתה יודע שזה יביא את הבן אדם למקום לא טוב, עדיף לשתוק מה שלהגיד את האמת. הרבה אנשים חושבים שלהגיד את האמת זה ערך עליון, ממש לא. מה שחשוב זה מה יהיו התוצאות. בסוף השיחה, אילת לד התחילה להיפתח, אבי אומרת, יש לי אבל בעיה קטנה. קטנה, שולית. כל היום, מהרגע שאני מתעוררת, אני הולכת לישון, אני כל היום עסוקה בלחשב ולתכנן איך להתאבד. זה סיפור אמיתי. ואני כל כך, עם ככה וככה וככה, עד שאני מתעייפת וככה אני נרדמת, ואז אני מתעוררת עוד פעם. אבל יהיה לה בעיה עם לקבל רק לעצמה ולא לתת שום דבר לאף אחד אחר. להבין שוב את העניין של העיקרון, וזה עיקרון פשוט והכי קשה. הבורא ברא אותנו כבריאה חברתית, אומר הרב אשלג, כדי להכריח אותנו שנזדקק לזולתנו. ומכיוון שאנחנו נזקקים לזולתנו, אנחנו צריכים להיות נחמדים אליהם, כדי להכריח אותנו ללמוד להבין ולחלק עם מישהו שזה לא אני. רק כך אפשר להגיע לאושר אמיתי. רק כך. לכן שאומר לנו כאן התפארת שלמה, שהצדיקים נזהרים לבלתי לבקש גדולה לעצמם רק מה ששייך לטובה כלל. חוכמה ענקית. אתה רוצה שיהיה לך הרבה? תבקש בשביל מישהו אחר. תבקש בשביל הרבה. תדאג להרבה אנשים, יהיה לך הרבה כדי שלחלק עם הרבה אנשים. תדאג לאף אחד, יהיה לך שום דבר. כי בסוף של דבר זה לא מה אומרים עליך שיש לך, אלא אתה מרגיש שיש לך. זה מה שקובע. ויש לו מנה רוצה 200, מי שמכיר את מאמר חז"ל בנושא הזה. רוב האנשים לא מספיק להם אף פעם. ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מדוע? כי אף פעם זה לא מספיק שאתה חושב רק על עצמך, שההיגיון אומר, די, מספיק תאוותי בשביל החיים, עכשיו זה יגיע הזמן לדאוג רק לעצמי. ואז הוא לא מבין למה הוא כל כך בדיכאון. והנה אחר אותו מעשה, חטא העגל. רצה, במקום שמשה עכשיו יהיה בשוק, אוי אוי אוי, מה קרה? איך זה קרה? איזה אסון? חרפה, בושה ואסון. מה אומר משה? איזה צרה נפלאה יש לנו פה. כי מצרה כזאת צריך כוחות עליונים שלא נבראו להוציא את עם ישראל מהצרה הזאת. עכשיו אני יכול לבקש מהבורא מה שאף פעם לא יעשתי לבקש. יכול לבקש את האוצרות הכי גדולות יש לו. מה הוא מבקש? להעלות את בני ישראל למדרגה גבוהה. לכן אמר משה, אתה אומר אליי העל את העם הזה למעלה עליונה, אין בידי כלום, אתה רואה שעד עכשיו לא הצלחתי. לא, כנראה שלא נתת לי את הכלים. מי אני שאני יכול להעלות אותם? תן לי משהו חזק. הודיעני נא את דרכיך למה נוכל להעלותם, להתפלל עליהם בכל עת. והשם ידבר ברוך הוא, כאשר ראה אמיתית העניין, כי הוא ראה שמשה באמת רוצה להעלות את עם ישראל מהבור של התוכו הם נפלו. מה כתוב? אומר, תראה, לא איראני אדם וחי. אתה רוצה לראות את הכל, אתה לא יכול. למה לא איראני אדם וחי? כשאדם רואה את האור של הבורא, מה שלא נותר לו אלא לעזוב את כל העולם הזה ואת אבליו וללכת לשם. באותו רגע אתה לא רוצה כלום חוץ מזה. אז לכן זה מסוכן. זה עולם שכולו טוב. אתה רואה את זה, אתה לא
חוזר. לא, באמת הם הרבה שחזרו.
נכון. אלה שחזרו מספרים על האור.
וכולם מפחדים מהמוות.
כן. אבל איפה מי שקרא את הסיפורים, היה פעם בשנות ה-70, היה את הספר החיים שאחרי החיים של ריימון מודי, שעשה מחקר הזה. שהם רואים, אלה שחזו זה אלה שראו את האור, ראו את האור, כל הטוב של האור, ואז הם קיבלו את האור, אבל אתה צריך לחזור, אתה לא יכול להישאר פה. לא, 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 תנו להישאר. עוד לא הגיע הזמן. יש כאלה שרואים את האור ואומרים, תן לי לחזור עכשיו, אני הבנתי כי אני הרגיש לו בושה עצומה, מה עשיתי כל החיים? לא חילקתי, לא חילקתי, רק הייתי עסוק לחפש לעצמי בלבד איזה בושה. ולכן, כאשר משה ביקש בשביל העם, אז הוא קיבל. הוא קיבל עבור זה את מה שנקרא י' ג' מידות הרחמים. השם השם כלרחום וחנון אל חפיים ורב חסד באמת וכן הלאה. שאת זה אומרים מראש חודש אלול, סליחות, עד יום כיפור. 40 יום. שהכוח של הסליחות זה לגלות את הגילוי הגבוה ביותר של כוח של סליחה וחמלה, למשוך את זה מהעולמות העליונים, ולכן מה כתוב? מיד אחרי זה, וימהר משה ויקוש וישתחו. אומר הרי הקדוש, למה? הבורא צריך שישתחוו אליו. נודע בארי ז"ל שהוא להמשיך למשוך את החסדים למטה לעולם הזה. כי מה זה החסדים? שברגע שאתה מכניס חמלה ואהבה וסליחה, על כל פשעים תכסה. וכשאדם מצליח להכניס את זה בלב שלו במקום מה שהיה, הוא יכול להמשיך הלאה. הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לנצח בהכל, יהיה לו את הכוח להתמודד עם הכל ולהגיע לשמחה אמיתית. כי החמלה והאהבה הם אלה שיולידו את השמחה, שום דבר אחר. חמלה, אהבה ונתינה הולך,
הוא קונה את זה,
קונה לגמרי. כמובן שזה נתינה מתוך מקום של חמלה ואהבה. כמובן. אוקיי? עכשיו, אז אנחנו מבינים את הסוד הסיפור הזה, למה בסוכות? כי מה זה הסוכה? הסוכה, כל המהות של הסוכה זה נתינה ואהבה. מי שלמד קצת על סוכות לפי הקבלה יודע שבעצם סוכות זה לא חג, זה חלק מחג. זה חג שמתחיל בראש השנה ומסתיים בשמחת תורה. יש לו שלושה שלבים. שלב הראשון, ראש השנה עד יום כיפור, זה ימי הדין. זה ימים שבהם אנחנו מתקנים את הדין. מה שכתוב בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי. מיד אחרי יום כיפור מתחילה תקופה שנקראת ימינו תחבקני. הימין שמחבקת זה כוח הרחמים והחמלה ששופעים ביקום, שהסוכה זה הכלי למשוך ולגלות את הכוח הזה בעולם, ולכן סוכה כשרה זה הימין שמחבקת. ימין שמחבקת, שני קירות וטפח ויד, זה הגודל המינימלי של סוכה כשרה. וכאשר תוך הסוכה, זה כדי לקלוט ולמשוך לתוכנו את הכוח של החמלה והאהבה והנתינה לכל השנה. זה הכוח של הסוכה. ואז זה כולל בתוכו את כל הכוח של השפע והצלחה לכל השנה. כי בן אדם שמסוגל ללכת עם האנרגיה הזאת, יש לו יותר סיכוי להצליח. למה? מוכר, לא משנה מה, יודע כשאתה בא עם חיוך, עם חמלה, נתינה מכל הלב, יש לך יותר סיכוי לקנות, לא משנה מה אתה מוכר. כשאתה הולך אבל עם לב כולו מקובץ מכעס ודאגה, לא משנה מה יש לך למכור, אנשים ישר מרגישים את הקיבוץ הזה ומתכווצים גם כן ונסוגים אחורה. כי התגובה הראשונית הרגשית של האדם היא זאת שקובעת. אחר כך יבוא השכל להצדיק למה החלטת לקנות או לא לקנות. אבל התגובה הרגשית היא זאת שקובעת קודם כל. וזה תלוי מאיפה אתה בא. ורוב בני אדם לא מסוגלים להגיב אלא כפי שמתנהגים אליהם. אז אם אתה בן אדם עם גל של אהבה, גל של נתינה, הוא נפתח גם כן עם אהבה ונתינה. אם אתה בא אליו עם גל של קיבוץ וכאב, הוא מיד נסגר עם הכאב ונגיד בדיוק באותו היתם. אז נחזור לאיפה שהיינו, שזה בעצם הכוח של הסוכה, שאת הכוח הזה אנחנו סופגים בשבטנו בסוכה. פה אנחנו מגיעים לשלב הבא. הרב השלג כותב במאמר שנקרא מאמר השלום. תראה מה הקשר. מה סיבת המלחמות בעולם? מה יביא שלום לעולם? הוא אומר כך, לכל אדם בחברה יש שתי מצוות שהוא חייב לדקדק בהם כדי שהוא יוכל להתקיים. המצווה הראשונה זה מה הוא מקבל מהחברה, והשנייה היא מה הוא נותן לחברה. מה הבעיה? שהמצווה הראשונה לא צריך ללחוץ אותו עליה, למה? כי ברגע שהוא לא מדקדק בזאת הוא מיד נענש. אם הוא לא דואג לקחת את מה שהוא צריך, מיד הוא נענש, מיד הוא מרגיש את הכאב ואת החוסר, נכון? לכן הוא יקפיד לקחת כמה שהוא יכול מהחברה שסביבו. המצווה השנייה, הנתינה, מקפידים. למה? כי הסיבה והתוצאה פה הם לא ביחס ישיר. מה התוצאה? שתמיד יש פחות לקחת, כי אנשים לוקחים יותר מאשר הם נותנים. ואומר כך הרב השלג, ולפיכך מתוגנת האנושות במרחשת האומה. כלומר, האנושות חיה במין טיגון עמוק משחר ההיסטוריה ועד היום. מדוע? כי אנשים לא מבינים את הרעיון הזה, שאמרנו בהתחלה, של אלטרואיזם. אתה רוצה שיהיה לך, אתה חייב לחלק. לא כדי שיהיה טוב לחברה, אלא כדי שלך יהיה טוב. וזה לא עניין של מוסר, זה לא עניין של אידיאולוגיה סוציאליסטית או קומוניסטית או לא משנה מה, או נימוס, זה עניין בסיסי של קיום. אתה רוצה לקבל? אתה חייב לתת. לא בשביל אף אחד, בשבילך. כי לא תוכל לקבל אם לא נתת. הנשמה שלך לא תיתן. זה החוק. אבל מכיוון שאנשים כל זמן שהם לא מבינים את החוק הזה, אנחנו רואים חברות אנושיות שהולכות ומתפתחות, וככל שחברה יותר מתפתחת, ככה לאט לאט, אומר אבא שלג, הניצוצות של השפע מתרבים באותה חברה, ואז אנשים מתפתחת, וככל שהם לוקחים יותר ונותנים פחות, בסוף מה קורה? זה קורס. מה שקרה עכשיו בכלכלה האמריקאית, מה שקורה זה פשוט הגלים של היווצרות והרס של חברות אנושיות. עד שאנשים יבינו, זה ממקום רוחני. אבל עכשיו הרב השלג אומר, הבעיה היא שזה לא רק בתוך החברה האנושית עצמה. צריך להבין שזה כך גם בין כל החברות של האנושות. כי כל העמים של האנושות, כמו שבין בני אדם זה צריך להיות, כך זה צריך להיות בין עמים. אף אחד לא יכול להגיד, אני אעבוד קשה, אני אדאג לגבולות, לביטחון, ולי יהיה טוב, ומצידי כל היתר שילכו לזזל. אומר אבא שלג, זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול שיהיה לך שלום בבית של השכנים שלך אין מה לאכול. וזה לא קשור לדת, זה לא קשור לאידיאולוגיה. זה אנושיות בסיסית. מה? זה טבע. גם אותו דבר בין שאתה, אדם לוקח מהטבע יותר ממה שהוא נותן, תשימו לב הכל. אז מה הקשר לסוכות? בבית המקדש בירושלים, שקוראים בתורה בסוכות ישבו שבעת ימים, כתוב גם שבית המקדש בירושלים היו מקריבים בימי הסוכות 70 פרים עבור 70 אומות העולם. אומר הזוהר, כל האנושות אפשר להמשיל אותה לעץ אחד גדול עם 70 ענפים. אי, אתה לא יכול לשבת בשפע, בשמחה ובעושר בסוכה שלך כשעמים אחרים רעבים. זה בלתי מתקבל על הדעת. נכון, אני אהיה איכר קודמים, אבל כולנו חיים על אותו עץ שיש לו 70 ענפים. לכן אתה צריך לדאוג לחלק גם עם יתר אומות העולם. ביום הראשון שקוט היו מקריבים 13 פרים ביום, כנגד 13 אומות. ביום השני 12 פרים, 12 אומות. ביום אחריו 11 פרים, וכן הלאה, הולך ויורד. תחברו את כל הפרים בשבעה ימים, 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. ומה שאומר הזוהר, אם לא תקוג שתהיה הרמוניה בין אומות העולם, גם לך לא יהיה שקט. אתה לא יכול לשבת ולדאוג רק לעצמך. ולכן, אם אתם זוכרים מה אמרנו, ההפטרה של שבת חול המועד, מלחמת גוג ומגוג. לא תדאג להיות אור לגויים, תחשוב שאני עם לבדד ישכון, אבל לא אכפת לכל היתר. אתה לא יכול. אז פעם זה היה קצת מוזר להגיד, אבל היום קוראים לזה גלובליזציה. כולנו תלויים בכולם. כולנו תלויים בכולם. אתה לא יכול לחיות לבד, אתה לא יכול להגיד אני לבד ולא אומר אותי. הם פה ואני שם, הם שם ואני פה. זה נחמד, זה נשמע רעיון טוב, אבל זה לא עובד בשטח. זאת אומרת, זה לא אומר שצריך להרבב את כולם, אבל זה אומר שאתה לא יכול שלך יהיה טוב שלמישהו אחר. בלתי אפשרי. בעיקר אם אתה יהודי. אתה לא יכול שיהיה לך טוב של אחרים, אתה חייב לדאוג לכולם. וזה המסר של 70 אומות העולם בסוכות. מה קורה? הרי סך הכל, למה מלחמת גוג ומגוג? אומר הרב אשלג, זה לא חייב להיות שתהיה מלחמת גוג ומגוג. זה לא חייב להיות שיהיו איסורים. יש דרך האיסורים ויש דרך התורה. מה ההבדל? אנשים מתקדמים קדימה בשתי דרכים אפשריות. הרב אשלג אומר, הוא קורא לזה, יש הנאה אחורית ויש הנאה קדמית. הנאה קדמית, שבן אדם יש לו חזון נפלא, יפה יפה, מרגש, הוא רץ אחרי זה. עוזבים אותו, הוא רץ קדימה. מי שלא רוצה, יש הנאה אחורית. הוא מתחיל להירדף מאחוריו, מתחיל לרוץ. משהו רץ, אז הוא כבר רץ. בסוף אולי הוא ימצא, הוא ירוס לפה, הוא ירוס לשם, בסוף הוא ימצא את הדרך. כי לאן שהוא לא ילך, ימשיכו לרוץ אחריו. עד שהוא ידע לאן לרוץ. אבל ירוץ היא ירוץ. בתנועה הוא יהיה. הנה אחורית, קדמית. בחירה של האדם. אתה רוצה לחלק ולתת ולדאוג לזולת? רוץ, לך על זה. אתה לא רוצה? אל תדאג. תהיה לך הנה אחורית. המקובלים של תקופת הארי היו קוראים לזה מצב הגירושין. נטייתו של כל אדם זה למצוא לעצמו פינה, לאחז בה ולהגיד, הנה הגעתי לנחלה, אל המנוחה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מה אתה מחפש פה משה? מה אתה מחפש פה יוסלה? זהו, נגמר, גמרת את התיקון, העולם כבר תיקן, הגיע המשיח, מה אתה יושב בפינה? תעשה משהו. ואז תופס לו מוישה את קרנות המזבח, אבל טוב לי פה. ואז מתחיל תהליך הגירושים. מגרשים אותו משם. מחממים את האדמה, זורקים אבנים, כל מיני דברים, עד שהוא מתחיל לזוז, כי פשוט כל כך רע לו שם, מתחיל לרוץ, ואז אוקיי, סוף סוף מוישה לרץ. רוץ מוישה לרוץ, אולי תמצא סוף סוף את הדרך. אבל לשבת בפינה ולהאחז, ולחפש את הנוחיות של אבל טוב לי פה ונוח לי פה, רגע, אבל מה עם כל העולם? זהו, אתה חושב שהכל נגמר? לא נגמר. רוץ קדימה. כל זמן שאדם רץ קדימה וצומח, הוא חי. ברגע שאדם נאחז לו באיזה פינה, זה המוות.
חיים ללא עשייה.
נכון, חיים ללא עשייה. אוקיי. ולכן מדבר כאן הזוהר לגבי העניין הזה, ומדבר על העניין של הדעת לזולת, שזה מתחיל קודם כל מהזולת הפרטי, הזולת המיידי, כמו שכתוב במשלי, כל מה שבידך לעשות בכוחך עשה. מה זה אומר? אני עכשיו אוסף את המיליארדים, שיהיה מיליארדים כמו איך קוראים לו ביל גייטס, אז אני תורם 15 מיליארד ולשנות ולהציל את העולם. אבל עוד לא עשיתי את המיליארד הראשון, איך אני אתן? אני אבזבז עכשיו? בכל אופן, מה הוא בא לומר? אם אתה לא תחלק, יש לך 10 שקל, אתה לא תחלק עכשיו מ-10 שקל האלה, איך אתה תחלק שיהיה לך מיליארד? אתה לא יכול להתגבר על היצר הרע על שקל אחד. אז על יצר הרע, על מיליארד אתה תוכל להתגבר. תתאמן על מה שיש לך. תתאמן על מי שנמצא בסביבתך. לא תחכה שיהיה לך ויהיה. קודם כל תעשה, תתמודד עם מה שהיקום נותן לך, עם ההזדמנויות שהוא נותן לך לתקן, עם השכן פה ממול, עם הבן אדם פה שעובר לידך. יכול להיות שזה הילד שלך, יכול להיות שזה קרוב משפחה. קרוב לוודאי שזה אשתך או הבעל שלך, ששם זה הכי קשה. גם זה מתחיל, הצדקה מתחילה. עניי ביתך קודמים. תתחיל קודם, אם את תתאמן על אלה שלידך. הרי הקדוש בכלל אומר, מה המצווה הכי חשובה? ואתה כמוך. איפה זה הכי קשה? בני זוג. למה? כי זה יש פידבק מיידי יום יום כל היום. זה ממש הכי הרבה מאמץ. שם האימונים הכי קשים. אתה תצליח בזה, תצליח בכל דבר. אוקיי? לא תכננתי מראש. כאן ממשיך הזוהר ואומר, אומר בתחילה בסוכות תשבו שבעת ימים, ואחר כך בני ישראל ישבו בסוכות. אז הוא אומר, כאן יש לנו בעיה תחבירית. מתחיל בשון נוכח, מסתיים בשון נסתר. אז על מי מדובר פה? אומר הזוהר כך, הראשון הוא לאורחים שהם במסגרת נוכחים. מהם האורחים בסוכה? שבעה אושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, שמי הם בעצם שבעת האושפיזין? חכמי הקבלה קוראים להם המרכבות. מה זה מרכבה? זה בא מלשון להרכיב. שבעה אנשים שחיו עלי אדמות והפכו להיות לענה בחייהם. מדוע? כי היה להם הייתה להם היכולת לחיות בשני העולמות בו זמנית. מצד אחד אברהם אבינו היה איש הרוח, אדם במדרגות שדיבר עם הבורא, אמונה, עשרה ניסיונות וכן הלאה. מצד שני, אנחנו קוראים על כמה כסף הוא עשה פה וכמה כסף הוא עשה שם, קנה את המערה, דברים הכי גשמיים וכן הלאה. כלומר, התורה לא דוגלת באנשים שיושבים שם למעלה. למה? אם הוא יושב שם למעלה, הוא לא יודע להתמודד עם הפה למטה. מה הוא יכול? הוא לא מכיר. בדרך אגב, אם היינו צריכים להישאר שם למעלה, לא היינו נכנסים לתוך הגוף ונולדים פה. העולם שלנו זה העולם של לחבר את הלמעלה עם הלמטה, את הגוף עם הנשמה. לכן, אם נסתכל בתורה, יש אברהם, אברהם. מה אומר המדרש? יש את אברהם שלמעלה, אברהם שלמטה. זה לא בגלל שאברהם לא שמע טוב, ולכן הבורא היה צריך לצעוק, אברהם, אברהם! יעקב, יעקב! משה, משה! זה לא הגיב. זה להראות שיש את יעקב שלמעלה, יעקב שלמטה. משה שלמעלה, משה שלמטה. לכן הם נקראו מרכבות, כי הם ידעו להרכיב את הרוחני ואת הגשמי יחד, שזה הקסם הכי גדול. יהיה בן אדם שרק בגשמי? לא בעיה. אתה מתמקד בזה, יכול להצליח בזה, אבל לא בשביל זה אתה פה. להצליח רק ברוחני, גם כן זה לא כל כך בעיה. אם אתה מתמקד בזה וחי רק עם אנשים כאלה, שרק לומדים תורה, רק עושים מדיטציות וויפאסנה וכן הלאה, אתה לאט לאט מתחיל לרחף לך, ואז הגוף מתחיל כזה להימחק. אז תראה את האנשים האלה שהגוף לא בדיוק פה. זה לא חוכמה וזה לא חוכמה. החיים קורים בחיבור, בהרכבה, בין הרוחני לבין הגשמי. ולכן התורה נותנת לנו את הדוגמה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, איך מצד אחד אנשים האלה הגיעו לאידאות הנשגבות והגבוהות ביותר, מצד שני הם עסקו בדברים הכי בסיסיים כמו לחבור בעירות, לעשות עסקים, לכרות בריתות, עניינים כל כך ארציים וחומרניים וחומריים. וזה לא בושה, לא שזה לא בושה, שם קורית הרוחניות, שם קורה החיבור. זה הקסם של להכניס את הרוחני בתוך הגשמי, של להכניס את השמה בתוך הגוף, ולהכניס ולראות בהכל רוחניות. הכל. מה? שם זה קורה. כמו שאמרנו, בזוגיות. בין הבעל לבין האישה. זה לא לשבת ולעשות מדיטציות, אפשר, אתה בא הביתה, מה קורה שבבית? שם המבחן. שם המבחן. אתה רוצה או לא? שם המבחן. לכן אנחנו מדברים כל הזמן על הדוגמה של תור הזהב של צפת. מה היה בתור הזהב של צפת? ישבו שם גדול, כל המקובלים הגדולים בעולם, שאלף שנה לא היו כאלה בעולם. פתאום הגיע מטר של שמשות זורחות ענקיות, רבי יוסף קארו, הרי הקדוש, רבי משה קורדוברו, רבי שלמה אלקבץ, משה, רבי משה אלשר, כל אחד היה ענק בדורו בזכות עצמו, וכולם עקרו מכל מקומות מושבם בעולם לגור בצפת. היה הגיוני בהיגיון שאנחנו מכירים, שהוא לא היגיון יהודי, שכל קהילות היהודיות בעולם יספרו את הכסף כדי שאלה הקדושים יוכלו לשבת וללמוד. זה מה שהיה שם? לא. כולם היו תעשיינים וסוחרים, הם התפרנסו ביום, למדו. למה? המסר שלהם היה מאוד ברור. איך אני יודע שלמדתי נכון בלילה? אני רואה איך זה, אני מיישם את זה ביום. כי אם אני לא מצליח להכניס את האידאות האלה בתוך הקנייה והמחירה, בתוך מערכות היחסים שלי עם הספקים, עם העובדים שלי, כל הדברים האלה לא הצלחת. ולכן הדוגמאות שהם מביאים בכתבי הרי על רבי חיים ויטל, שהיה מצליח להתבודד ולהגיע לדרגות עצומות, שהוא מקבל עיבורים של רבי עקיבא, של המלך חזקיהו, של יחזקאל הנביא, דברים עצומים. היה בא הביתה, תוך שתי דקות אשתו הייתה זה אותו, היו צעקות, הוא היה מאבד את הכל. אחר כך שבוע שלם היה יושב ועובד על עצמו איך לתקן את מה שהוא עשה. שם המבחן, שם המבחן, בדברים האלה. לשבת לבד תחת איזה עץ ולבכות לבורא ולבכות ולהתחבר ולקבל חזיונות עצומים וכולי, יפה, כל הכבוד. שאלה, אתה יכול לקחת את זה ולהכניס את זה ביחסים שלך עם שם המבחן האמיתי, אם זה נכון או שסתם יש לך איזה קשקוש בראש. לכן אותם אנשים שידעו איך לחבר את זה, את השמיים ואת הארץ, היו נקראו מרכבות, מישון להרכיב ולחבר. יש לנו שבעה. למה שבעה? שלושה עליונים, אברהם, יצחק ויעקב, תמיד הולכים ביחד, נכון? זה המשולש העליון שמסמל את עולם הרוח והמחשבה. השלושה האחרים, משה, אהרון ויוסף, זה המשולש התחתון שמסמל את עולם המעשה. כאשר אדם יודע לאזן בין הנתינה והקבלה, שזה אברהם, יצחק ויעקב, אברהם זה נתינה, יצחק זה הקבלה, יעקב זה האיזון בין השניים, בעולם המחשבה והרגש, ויודע להוציא את זה לפועל בעולם הגשמי, משה, אהרון ויוסף, יש לך עכשיו שני משולשים. מה קורה שאתה שם שני משולשים זה הזה? מה אתה מקבל? מגן. זה נותן לך הגנה בחיים, החיבור לאותם כוחות. הנקודה האמצעית זה דוד. דוד זה אני, החיים שלי, הרצונות שלי, הצרכים שלי. כל הכוח הזה נבנה לנו במשך שבעה ימים של סוכות. זה אלה הם הכוחות שאנחנו מזמינים לעצמנו במשך שבעה ימים, כדי לבנות בתוכנו את היכולת ליצור את ההגנה הזאת, את החזון הזה, את הריצה הזאת, והתובנה שאם אני לא נותן אני לא אקבל, שהדרך לגיהנום מצופה כוונות טובות שאין עם המעשים. לא מספיק רק להתכוון, גם לעשות, צריך להיות למעלה ולמטה, וזה צריך תמיד להיות מאוזן בין כל שלושת הכוחות, במחשבה ומעשה. החיבור הזה הוא שנותן את ההגנה, כי כשאדם מחובר לזה מקבל את העוצמה להמשיך הלאה ישר. שום דבר לא יסיט אותו בדרך והוא יגיע לאן שהוא צריך להגיע. והפעם זאת הנאה קדמית, כי סוכות נותן את ההנאה הקדמית, קוראים לזה אור מקיף, היכולת למשוך חזון. כי כשאתה מחובר לאברהם, יצחק ויעקב, אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר אלא רק איך אני יכול לעשות טוב לאלה שסביבי, למעגל היותר גדול, למעגל העוד יותר גדול. וכמו שאמרנו פה, ככל שאתה מבקש יותר, ככה אתה תקבל יותר, כל זמן שזה על מנת להשפיע. אם תבקש בשביל בן אדם אחד, תקבל קצת. תבקש בשביל שניים, תקבל יותר. תבקש בשביל עשרה, תקבל יותר. כמה שאתה דואג ואכפת לך מיותר אנשים, כך יהיה לך יותר. אשר משה היה צריך להעביר את עם ישראל את ים סוף, אז הוא קרא את ים סוף. מי קרא את ים סוף? כולנו למדנו את זה. משה? כי שמגיע לים סוף וכולם צועקים, אומר ריבונו של עולם למשה, מה תצעק אליי? קח את המטה, תבקע את הים ותיסעו, מה אתה רוצה ממני? אתם למעלה, אתם אמרתם שאתם רוצים לבד, נכון? נסיע אותך שתבקע את ים סוף. מה משה עושה? לוקח את המטה ובוקע את הים. מי בקע את הים? משה. למה? כי הוא כל כך רצה עבורם ועבור הבורא. מה? כל הפרויקט של הבורא עכשיו יטבע בים? לא, בלתי אפשרי. זה חייב לעבור. אז הוא בקע את הים. מזה אנחנו רואים דוגמה, שאם אנחנו שומעים איזה סיפור, שילד משחק ברחוב ומשאית מדרדרת ונעצרת לו על הרגל ובאה עם הקטנה והשברירית שלו ומרימה את המשאית והוא מוציא את הרגל, מאיפה יש לה את הכוח? כי היא רצתה כל כך בשבילו, היא קיבלה את הכוח שאתה רוצה עבור מישהו אחר. אין גבול לכוח שאדם יכול להשיג. לכן בתפילות יש כל מיני תפילות, אבל תשימו לב, בתפילות בן אדם ישירות ותשבחות וכל הבחורים, תפילת עמידה ששם ממש מבקשים, זה אף פעם לא ביחיד. חוננו, רפאנו, הכל ברבים. למה? תיזהר שלא לבקש לעצמך בלבד. תבקש לעצמך בלבד, מנה אחורית. זה לא צריך את זה. כי אתה אז נתקע במקום. אתה רוצה לנוע קדימה, תדאג של אחרים יהיה טוב. ואז לך יהיה טוב, בטוח. אם באמת תדאג, אם באמת יתאמן על הזולת שיהיה לו טוב. אם כל אדם בחברה יקום עם בבוקר עם המחשבה הזאת שבאהבת לרעך כמוך, זה לא בשביל השני, זה לא מוסרי, זה קיומי שלי. אף אחד, אני לא עושה טובה לאף אחד שאני מחלק איתו, שאני דואג לו, שאני עוזר לו, שאני נחמד אליו, שאני הופך עולמות בשבילו. בעצם בשביל מי אני עושה את זה? בשבילי. כשכל אדם יבין את זה, תיגאל האנושות מייסוריה. וזה העניין של גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? שהאנושות מקבלת הנאה אחורית מזה שהאגואיזם והאינדיבידואליזם מרקיעים לשמיים, ואנשים עסוקים רק, אך ורק, אני ואפסי עוד ואחריי המבול. אכול ושתה כי מחר למות. איך אני רק אוכל לקחת יותר ויותר ולהשאיר כמה פחות למי שיבוא אחריי? ככה אתה תעלה בענן של אש לשמיים. אתה תשרף. אי אפשר לחיות ככה. זה לא חיים. זה שריפה מתמדת. איך אתה מלמד דור שלם להתחיל לדאוג לזולת? אם לא הנאה אחורית, שאנשים יכולים להגיע לזה דרך הרבה כאב, דרך הרבה סבל. לצערנו הרב, אנשים מגיעים לרוחניות רק אחרי סבל נוראי. הנאה אחורית. לא מכיוון שבאמת מבינים את הגודל הזה, כי החינוך של החברה, שטיפת המוח של אמצעי התקשורת, היא רק של תיקח, 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 ואל תשאיר לאף אחד. ואחר כך מתפלים, למה אנשים כל כך בדיכאון? ולכן הוא ממשיך הזוהר, שאומר בסוכות, ישבו, מדובר, תשבו, מדובר לאושפיזין, שהם נמצאים בסוכה. זה המקום שלהם. עכשיו אתה בא לסוכה, ואומר הזוהר, בני ישראל ישבו בסוכות. אוקיי, עכשיו איך אתה תשב בסוכה? אומר הזוהר, אומר עליו הכתוב בספר מלאכי, וזרעתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. כלומר, אם בן אדם יושב לבד בסוכה, בא אברהם אבינו ואומר, מה אני לימדתי אותך? ביתי היה פתוח לארבע רוחות השמיים יבואו, ריח שלא צריך בסיבובים, שימצא ישר את הדלת להיכנס, ואתה יושב לבד ומזמין אותי, אתה לא מתבייש? אם אתה למדת ממני, תזמין עוד מישהו. אחר כך בא יצחק, יעקב וכן הלאה, וכל אלה אומרים, מה אתה עושה פה לבד? ואומר הזוהר, כל אלה שמשתמשים בחגים ובחגים בשביל לענות לעצמם בלבד ולא כדי לחלק לעניים, כדי לחלק למישהו אחר, כדי לחלק בתוך הקהילה בינם לבין עצמם. רק יושבים היום, כמה כבר אנחנו מכירים את השכנים שלנו? לא מדבר על עניים, את השכנים שלנו אנחנו לא מכירים. פעם כולם חילקו עם כולם. היום כולם עסוקים בלקחת, שאין להם זמן לחלק. חס ושלום, אם נחלק לא יהיה לי זמן לקחת. הם לא מבינים למה הם סובלים, לא מבינים שזה השורש של כל הסבל וחוסר של שמחה. שמחה מגיעה ממקום של נתינה. ואז למה הוא קורא לזה פרש חגיכם? הוא אומר, אז הוא חגיכם, זה החג שלכם, לא שלי. זה לא חג. כי מה זה פרש? אחרי שהגוף מיצה את כל מה שהיה בפנים טוב, מה שנשאר זה פרש. אומר הבורא, כאשר אני לא נמצא שם, מה שנשאר זה פרש. כי אין ברכה, ולא שמחה, ולא שפע, בדבר שבן אדם לוקח לעצמו בלבד. לא יכול להיות בזה שמחה. לא יכול להיות בזה שמחה. איך אדם יכול להנות כשהוא רוצה להנות לעצמו בלבד? ברור שהוא יסבול. אתה רוצה להנות? תדאג שמישהו אחר יענה. אתה רוצה לשמוח? תדאג שמישהו אחר ישמח. אתה רוצה שיהיה לך טוב? תדאג שלאחרים יהיה טוב. המסר הזה, זה המסר שאדם צריך לבנות בחג הסוכות, כי כשבן אדם בונה את זה בסוכות, הכוח זה כמו לטעון את המצברים, אומר הזוהר וכתבי הארי, לטעון את המצברים של חזון, של הנאה, של מוטיבציה לכל השנה. זה הזמן של סוכות. ולכן זה הופך להיות לסוחך שמגן, כי כשאדם נע במהירות קדימה אך ורק לחיובי, אין לו זמן ליפול לבורות של רפש ולכלוך וזבל וצרות וכן הלאה. פשוט הוא לא רואה את זה, פשוט רץ קדימה, וזה ההגנה הטובה ביותר, העשייה החיובית. ובשל לימוד הזה שנצליח כולנו, שתהיה לנו שנה מלאה בעשייה חיובית למען הזולת, ואז יהיה לנו יכולת ושמחה אמיתית ולאהבת חינם לכל אחד.